סעיף י"ב באמצע, דבר ארוך, עמוד קמ"ד אצל הרב שילה, הזכיר את חמשת החושים, וכנגד חמשת החושים הגלויים, דהיינו ראות, שמע, טעם, ריח ומישוש, יש גם חמישה חושים נסתרים. קמ"ד למעלה. והחושים הגלויים מפורסמים, אבל הנסתרים, הרי ראשון להם החוש המשותף, כי המתנגד והמתאים לבעל החיים אמנם יושגו בניסיון, כאילו בעל החיים יודע שזה מכאים לו וזה דווקא נחמד לו וכו', והתחייב להניח, עכשיו חמישה כוחות, חמישה חושים, כוח מצייר לשמור בו צורות המוחשות, כן, החושים רואים משהו, ויש כוח מצייר שקולט, והוא החוש המשותף. אני קראתי לזה תפיסה, כתבתי לי פה בצד, החוש המשותף, עיבוד נתונים המגיעים מחמשת החושים החיצוניים לכדי תמונה אחת, כן, אדם רואה, שומע, מריח, ונוצרת תפיסה, זה החוש המשותף או הכוח המצייר. אלינו במקום להבין מה המשמעות של הנתונים שהחושים מזרימים אליי. והחוש השני הנסתר זה הכוח הזוכר השומר, זה הזיכרון, לשמור בו העניינים המושגים המוחשות, כן, שאם מחר אני אראה את אותה תמונה אני כבר אבין מראש שתרגים את זה לסכנה או לכל דבר אחר, לא צריך כל פעם לבנות מחדש את התפיסה שלי. והכוח המדמה, הדמיון, זה הכוח השלישי, להחזיר בו מה שנמחק מהזיכרון. כלומר, אדם לפעמים יכול לשחזר, לדמות מילטה למילטה, לסגור כאלה חורים שחורים שיש לו באמצעות סימולציה. והכוח המשער, שזה הכוח הרביעי, אני קראתי לו אינטואיציה, לעמוד על השלם ועל הלקוי ממה שממציא המדמה בסוג של עמידה חדשה עד שישיבהו אל הזיכרון. כלומר, אמרנו ככה שאם יש בעיות בזיכרון או יש לי חוסר נתונים, אז יש את הכוח המדמה שהוא מנסה ככה להשלים את הפאזל, אבל הכוח המשער צריך לבקר את הכוח המדמה. אם הוא כלומר באינטואיציה אדם מנסה להרגיש האם זו השערה נכונה או לא השערה נכונה של הכוח המדמה, אז זה מין ביקורת הדמיון. והכוח המתנועע, שזה הרצון, מתנועע הכוונה, זה בא גם לידי ביטוי בתנועה, אם אני רוצה משהו אז אני שולח את היד ולוקח, אם אני לא רוצה אז אני הודף עם היד, אבל המתנועע זה בעצם זה מה שהרמב"ם קורא המתעורר, כאילו אם אני בעד או נגד, אוהב או שונא, מסמפת או מתעל וכיוצא בזה, כל מה שקשור לרצון. והכוח המתנועע להביא מה שיצטרך אליו מקרוב ומרחוק ולדחות המזיק. אז אלו חמשת החושים הנסתרים, עשו אותם חמישה כנגד חמישה. לא יודע למה, כי זה לא שהדמיון הוא כנגד הראות והמתנועע כנגד השמע וכו', אבל הניחו שאם יש חמישה גלויים, אז צריכים להיות גם חמישה נסתרים. זה לעומת זה עשה אלוהים. כן.
דווקא בספר יצירה ראינו 12 חושים. נגד בית השבטים.
ואיך הם היו מורכבים, ה-12? כולם היו פנימיים, או שזה היה סך הפנימיים והחיצוניים?
כוח ההילוך בפני עצמו, לא זוכר.
הבנתי. טוב. לא יודע, אני די נרתע מנומרולוגיה, כי אז זה יוצא חלוקה. מי שיראה למשל בתורת חובות הלבבות, כל דבר הוא תמיד מחלק לאו שלושה או שבעה או עשרה, אף פעם לא שמונה וארבעה. בסדר, זה נחמד, אבל בעצם זה יוצר חלוקה מלאכותית. זה אומר שלפעמים אתה תפצל דבר שהיית יכול לכלול אותו, ולפעמים הפוך. לכאורה עדיף לא לדעת מראש איזה מספר תגיע, להתחיל לספור ובאופן ענייני לחלק את הדברים. בסדר, אחרי שיודעים את זה, זה כבר לא נורא, כאילו, זה יצא מספר יפה, למה לא? אבל היה יכול להיות גם אחד יותר או אחד פחות.
וזה יוצאו עם הכולל, זה הכולל.
כן. טוב, בכל כוחות בעלי החיים, אם משיגים ואם מניעים. הייתי אומר, משיגים זה תודעה, מניעים זה רצון. בתודעה אדם קולט, ברצון הוא כבר מגיב, הוא נוקט עמדה, כן? והמניעים הם המשתוקקים, בהם שני מינים. אם מניע לבקשת נבחר, והוא הכוח התאווני, מה שאני רוצה להשיג, ואם מניע לדחיית מאוס, והוא הכעסני, כן? גם כעס זה סוג של הדיפה, של התגוננות. והמשיגים שני מינים, מה שקשור לתודעה, להכרה. אם נראים כחושים הנראים, שבאמצעותם אנחנו, כן, זה מודיעין איסוף, מה שנקרא, אוספים נתונים. ואם נסתרים כחושים הנסתרים, שזה יותר מודיעין, איך זה נקרא, מודיעין מחקר, על גבי, על בסיס הנתונים של מודיעין איסוף. והמניעים, מה שקשור לרצון, אמנם יפעלו בכוח המשער, המשתמש במדמה, והיא התכלית של החי הבהמי, הועיל ולא הונח לו הכוח המניע לתקן בו ענייני החוש והדמיון, אלא החוש המדמה הונח לו לתקן ענייני התנועה. כלומר, אצל בעל חיים המדמה משרת את המתעורר. בואו נראה שוב. המניעים, כן, הכוחות הרצוניים יפעלו בכוח המשער המשתמש במדמה, והיא התכלית של החי הבאמי. האינטואיציה הזו, הועיל ולא הונח לו הכוח המניע, הכוח הרצוני, לתקן בו ענייני החוש והדמיון. כאילו אדם, איזה שור שרואה עכשיו איזה אבוס מלא, הוא לא, אין אצלו עניין של סובלימציה ועכשיו תשבור את התאווה ותספור עד עשר וכו', אלא להפך, המתעורר משרת את המדמה, הוא קולט איזה משהו, הוא יודע שזה כיף, אז עכשיו הרצון נרתם, אינסטינקט כזה. ואילו אצל כן, אלא החוש המדמה מתקן את ענייני התנועה, דיינו את הרצון. המדמה בשירות הרצון, הדמיון הוא השולט ולא הרצון מגביל את המדמה. והמדבר, האדם, בהפך זה, ניתנה לו התנועה, שזה הרצון, לתקן הנפש המדברת, העושה המשיגה. כלומר, בסדר, אדם משיג בחושים שלו דברים, והוא יכול לעשות, אבל המוסר צריך להדריך אותו, שאת זה לא ראוי לעשות, וזה צריך לעשות כך וכך, במגבלות מסוימים. החושים החמישה ידועים ומושגיהם ידועים. מושגיהם כנראה הכוונה מה נקלט בשמע ומה נקלט בריאות. אי אפשר למשש טעם ואי אפשר לטעום חספוס, כן? אולי כן, דם משוש. באמצעותם יושגו גם התבנית והמספר והגודל והתנועה והמנוחה. כן, החושים אומרים לי שלפני עדר אנטילופות שנראות כך וכך, 30 פרטים בעדר, שכרגע הם בריצה הקלה לכיוון זה וזה. כל זה החושים משדרים לצייד נניח. התבהרה מציאות החוש המשותף, שהוא מעבד את כל הנתונים, ממשפטנו על הדבש למשל, כשנראה הוא שהוא מתוק. כן, אדם רואה צמצנת שכתוב עליה דבש, אז הוא מבין שיש פה משהו מתוק, למרות שהוא לא טעם את האותיות ד' ב' שין, אבל החוש המשותף אומר לו שאם כתוב דבש, ופעם הלשון אמרה לו שדבש ומתוק, הוא כבר מבין, אם לא יטעו אותו ובפנים סחוג, אני יודע מה, זה, כנראה זה מתוק, כן? צריך תמיד זהירות, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, אבל... וזה אמנם הוא מפני שיש לנו כוח משותף לחושים החמישה, וזהו הכוח המצייר, התפיסה, ופועל בהקיץ ובשינה. אחר כן כוח מרכיב מה שהתקבץ בחוש המשותף, הוא מבדיל ביניהם, הוא מחלק ביניהם, מבלי שיסורו הצורות מהחוש המשותף, וזהו המדמה. כן, המדמה יכול... הכוח המדמה הוא לוקח את התפיסה, את מה שציירנו לנו בתפיסה, והכוח המדמה זה כמו שבגן הגננת מחלקת לילדים ז'ורנלים צבעוניים והילדים גוזרים ומדביקים, זה יכול לגזור מכאן סוס ומכאן כנפיים של ציפור, אז יש לו סוס מעופף. זה גם הדמיון בחלום הלילה או בהקיץ, אדם רואה כל מיני דברים לא הגיוניים שהדמיון הרכיב, גזר והדביק מהתפיסה. כן, כן, בחושים הנסתרים הוא מפרט אותם עכשיו. כן, בגדול כן, זה דברים נכונים. לא יודע איך בדיוק היום, אני יודע מה, בנוירולוגיה או בפסיכולוגיה, איך בדיוק מסבירים, אבל בגדול כן, סך הכל...
איך הם
עזרו
את זה פעם?
התבוננו כמו שהיום יודעים את זה, זה לא בשום רנטגן ובשום סיטי, דווקא מכשור רפואי לא מי יודע מה עוזר פה בדרך כלל, אלא זה ניתוח תהליכים, כן, פסיכולוגיים ונוירולוגיים, כן, של מחשבתיים.
למה? חלומות
דברים
גם
זה דברים שוברים? היום יותר, נכון. יש דברים שאתה יכול לתצפיות של גלי מוח וכו', נכון, יש לנו יותר ידע. אבל בגדול, על המהות של הדברים, זה אדם מנתח מה שעובר עליו. כן, בגדול זה נכון. בוא נאמר שגם היום, עדיין, לא כמו שהיה בזמנם, אבל עדיין זה לא הרבה פעמים, ודאי שמדעי הפסיכולוגיה זה לא רחוקים להיות מדעים מדויקים. כן, גם... לכן דווקא אני לא יודע עד כמה זה שונה מאשר בזמנם. בפיזיקה זה שונה לחלוטין, זה ברור, אבל בפסיכולוגיה היה ונשאר מדע ספקולטיבי במידה רבה. כן, זה אפשרות לתאר כך וכך.
מאיפה
זה היה לקחת זה מהספרי המדע של זמנו?
מה,
והמלך
כזר לא יודע את זה,
סתם
הוא
עושה
בשביל להעביר את זה לנו?
לא, הוא היה ודאי משתמש במלך כדי, כלומר, העיקר זה, פה הוא מעריך הרבה, ואז יהיה איזה שלוש שורות, או קצת יותר, שהוא מבקר ביקורת מחץ את הפילוסופיה האריסטוטלית. הוא מביא את זה כדי לפרוח את זה במידה רבה, כן, בתחומים מסוימים. טוב, ריאל, כמו שראינו אתמול, הוא לקח את זה מאיבן סינה, כלומר, גם ריאל וגם הרמב״ם, ו... כל מי שעסק בפילוסופיה מחכמי ישראל, אז כמעט תמיד זה היה בארצות האסלאם ולא באירופה הנוצרית, והם גם לא קראו יוונית, כאילו, הם לא הכירו את אריסטו ואפלטון במקורם, אלא בתיווך של תרגום הערבי, זה דבר ברור. פעם הערבים היו על רמה, המוסלמים, פסקו, חוץ מלהתאבד, הם ידעו לעשות עוד כמה דברים. אחר כן כוח מרכיב, טוב, אז זה דיברנו, נכון? ויש שיצדק ויש שיחזב, יש חלומות צודקים ויש חלומות משקרים, אבל המצייר צודק תמיד, כי אם המצייר לא צודק אז זה מדמה, כאילו זה משהו פה לא פייר, כאילו תפיסה לא נכונה היא תפיסה דמיונית, היא לא תפיסה מציאותית, תפיסה נכונה היא של תפיסה, היא תפיסת המציאות כפי שהיא, אם לא זה כבר דמיון.
אני חושב שהראייה אפשר לעבוד על העניין.
כן, אז מה?
היום בכלל, גם פעם היה אפשר, מבינים שני נורות חלד שנייה וזה
מתקים וזה זאת. כן, אבל בגדול בוא נאמר שהעולם החושי, זה נכון, יש שפת המורגנה ויש כל מיני פעלולים, נכון, זריזות ידיים, אבל בגדול גם היום אנחנו די, כן, לא כל פעם שאתה רואה נורה אז אתה מתחיל לחשוד רגע, אולי זה, אלא בגדול אנחנו כן סומכים על החושים, ההטעיה היא יוצאת מן הכלל, כן? בגדול, אדם רואה משהו, אז הוא סומך על זה ברמת סבירות אולי הכי גבוהה. יכול להיות שהדבר המוחשי הוא הכי מרשים אותנו. מה? כן, ברור.
ומה שקורה זה כנראה נכון.
זה בסדר, יכול להיות. תמיד אנחנו לא רואים את הדבר של עצמו, אלא המוח מפרש אותו, כן? אבל...
אני רואה את הנורות נדלקות, אני רואה את הנורות.
כן, אבל תמיד אף פעם אתה לא רואה את מה זה ראייה? ראייה זה תמיד העיבוד של הראייה במוח, כן, אז המילה אתה לא יכול פתאום בראייה לא נכונה להגיד הראייה לא אשמה, היא הראייה איך שזה נקלט במוח, זו הראייה, תמיד? אז צודק ישראל מאיר שהחושים יכולים להטעות, אבל זה דבר יוצא דופן, לא הרמב״ם דרך אגב הוא כותב ש אם הגעת למסקנה שכלית מוצקת, זה יותר גדול מהחושים. אבל רוב העולם לא תופס ככה, רוב העולם סומך על החושים יותר, גם אם זה לא הגיוני, אבל ראיתי, אז מה? כן? אז נגמר. כלומר, זה יוצא שהחושים זה דבר שאנחנו מאוד סומכים עליו.
זה כמו
הגמרא
בעבודה זרה.
שמה?
שנתן הרבה גבר אומר לזה מישהו, אומר לו, אני ואתה יודעים שאין בעבודה זרה כלום, אז איך זה יכול להיות ש...
שקדוש הוא לא מאבד עולמו מפני השוטים, שהשמש...
לא, שנכנסים לבית עבודה זרה חולים ויוצאים
בריאים. כן, כן.
ולכאורה זה...
אז הוא אומר, נגזר עליו שיהיה בריא, וקדוש הוא לא ישנה את תוכניות שלו בגלל השוטים, נכון? כך אומרת שם הגמרא. שגם ככה הוא היה מבריא, גם הבית הוא היה מבריא. וזה שהוא נכנס לבית עבודה זרה... לא רואה שזה הקדוש שחוי שונה את הטבע, יעשה לו דווקא.
אני לא זוכר לזמן מה, זה בדיוק ההבדל. בין דבר שמבחינת השכל הוא לא נכון, ומבחינת הראייה, אתה רואה שזה במציאות שזה כאילו...
שזה פועל.
כן.
אתמול אשתי אמרה לי שהיה איזה מחקר עכשיו שנעשה, היא קראה, שהנה דיברתם על תעתועי ראייה וזה, שנתנו לזה שתי קבוצות לקרוא מילים, על נורה מאוד מסנברת שמאוד מקשה על הראייה, וכל מילה שהם קראו אותה נכון זכו לתגמול כספי, והיה להם אינטרס לקרוא כמה שיותר מילים בצורה נכונה, והיות זה מאוד מאוד מסנבר עד בלתי אפשרי, חלקו להם משקפי שמש לכל אחת מהקבוצות, ולקבוצה אחת אמרו שזה משקפי שמש רייבן, ולקבוצה שנייה לא אמרו אבל זה היה רייבן, והיה בדיוק אותם משקפיים, רק הם לא ידעו של איזה פירמה.
רייבן
זה טוב? כן, זה פירמה, אני פלא לך שאתה לא יודע. אז הקבוצה שאמרו להם שזה רייבן הגיעה להישגים במובהק הרבה יותר גבוהים מהקבוצה של זה. עכשיו פה צריך להבין, זה לא פה, זה בסדר, זה פסיכולוגי, כי הוא יודע שזה רייבן אז זה טוב, אז הוא יודע לקרוא, אבל זה משפיע פיזיולוגית על היכולת לקרוא, כאילו זה לא שהוא זה שהוא מאוד מאמין בכך שהוא יכול לקרוא, כי יש לו משקפי שמש טובות, הוא באמת יצליח יותר לקרוא. עכשיו למה זה חשוב המחקר הזה? מה? שמה? לא יודע. לא יודע אם זה הסביר יותר משכנע. לדעתי אפשר להוכיח את זה גם מאוד דברים, כאילו, יש מה שנקרא תרופות פלצבו. פלצבו זה אומר ש... מישהו בא לרופא והוא נותן לו איזה עמילן כזה, איזה כמוסת עמילן, ואז עכשיו זה לא שהוא מדמיין שהוא בריא. האמונה שלו שהוא קיבל תרופה מבריאה את הגוף. כאילו פה הוא לא יכול לדמיין שהוא רואה, הוא רואה דברים, אותו דבר שם. כאילו הפסיכולוגיה משפיעה גם על הפיזיולוגיה. אז זה שאדם הולך לבית עבודה זרה, הוא מבריא בגלל שהוא מאמין שזה מבריא. כן, ככה אפשר להסביר את זה. לא בגלל שלעבודה זרה יש כוח, בגלל שהוא חושב שעבודה זרה היא רייבן, ולכן הוא יתעזור לו כל מה שהוא רוצה. כן? אז סתם זה מחקרים מגוחכים, למשל הראו שתרופות פלצבו, אם אתה תיתן איזה, ככל שהכדור יהיה יותר קטן ויותר צבעוני, זה יותר יעזור. כי נותן לו איזה פלצבו, איזה עמילן בצורה של אקמול, זה יעזור 20%. תן לו איזה משהו כזה קטן שנראה מתוחכם ובצבע טורקי זה עז, אז זה ישר מוכפל פי שניים, למרות שהמילן הוא בדיוק אותו המילן וכו'. עכשיו שוב, זה לא שהוא עובד על עצמו שהוא עברי, זה גם נכון, אלא הוא באמת מבריא. אם אדם חושב שהוא מבריא, אז הוא מבריא. הסובייקטיביות הופכת לאובייקטיביות.
אנחנו עושים בעיילים שלהם.
שמה?
אנחנו עושים גם לאדם, אומרים למישהו,
בלי
שני טעמים,
יש לו
לא שלא יודע מה,
נו.
איזה עינויים אפשר לעשות מתאמים. טוב. זה שאתה אומר שהשכלי מובר על זה, אתה יכול להסס את זה למדע של התקופה, שבאמת אז כאילו נעזור הרבה במיסטיקה ובלוגיקה
פחות בצפייה.
יכולת
לצפות. נכון, פחות בצפייה. נכון.
זה שהיום כאילו כל המדע אמפירי, כל אנחנו כאילו יודעים הכל בעצם.
סומכים יותר על החושים. נכון.
לגבי
השערה,
השערה?
הורגים על החזקות, כאילו, כל מיני דברים כאלה.
לא, אבל זה נראה לי, זה נראה לי נכון.
אינטואיציה חזקה כזו, אינטואיציה ברורה. כן, נכון. כן. אחר כן, הכוח המשער, שאמרנו שהוא מבקר את המדמה, נכון? וזו האינטואיציה בעצם, והוא כוח שופט גוזר על דבר שראוי שיבוקש ועל דבר שראוי לברוח ממנו. הוא אולי בעצם קובע את ה... העמדה שלי כלפי מה שאני או תפסתי או השלמתי בדמיון. ואין במצייר ולא במדמה, בשני הכוחות הקודמים, בתפיסה ובדמיון, משפט, דהיינו שיפוט וגזרה, להחליט, אני ככה או ככה, אלא ציור בלבד. כאילו, התפיסה והדמיון נותנים לי ציור של מציאות, והכוח המשער קובע עמדה כלפי מנתח את הנתונים. אחר כן הכוח השומר, שזה הזיכרון, לעל הסדר היה הפוך, הוא קצת שינה את הסדר, נכון? אחרי התפיסה, השומר היה שני מקודם. אז זוכר השומר, פה הוא אותו הרביעי. אחר כן הכוח השומר מזכיר עניינים שהשיגם, כגון שהזאב אויב והבן אהוב, ולא כל פעם אני צריך מחדש לעבור את כל התהליך, אלא יש לי מין תבניות כאלה ידועות מראש, אני רואה משהו, כבר כל המסקנות מקופלות בפנים, יש לי זיכרון היסטורי. והחיבה וההזק והצדקה והאכזבה, סליחה, והחיבה וההזק והצדקה והאכזבה למשער, כן, האם זה דבר צודק או דבר שקרי, כוזב, האם זה דבר שאני בעדו או דבר שאני מפחד ממנו. אבל השומר המזכיר, הרי הוא שומר מה שיצדיקו המשער. שוב, את השיפוט זה המשער, רק הזוכר משמר את השיפוטיות של המשער. והכוח המדמה, כאשר השתמש בו המשער, נקרא מדמה, וכאשר השתמש בו המדבר, עדיינו הכוח השכלי, נקרא חושב. טוב, הדמיון כאילו, כן, יש איזה אדם שאני יודע מה, מדמיין עכשיו איזה מכונה שהוא רוצה להמציא, אז אנחנו קוראים לזה שהוא מתכנן, הוא חושב, הוא לא מפנטז. וכאשר אנחנו קולטים את זה באינטואיציה, זה נקרא יותר מדמה. והמצייר בקדמת המוח, והמדמה באמצעו, והזוכר באחוריו, והמשער בחולו, ורובו במקום המדמה. זה אני לא בטוח שהמשפט הזה, מאוד לא בטוח שזה נכון היום. היום אפשר הרבה יותר לדייק, וזה באמת באמצעות לראות מתי ואיפה יש פעילות חשמלית במוח. אבל זה דבר שנראה לי שהיה קרוב, לא יודע איך הם הגיעו לזה. אולי מסבורס. לא יודע. כן, צורת איך הוא עובד. לא, לא, אבל מה שמעניין זה שהם כמעט לא עסקו בניסויים. כאילו, לא היה למשל פתולוגיה של בני אדם. מה?
היה.
לא. בעולם, שרק של בעלי חיים. רק של בעלי חיים. אצל חזל, הוא הביא את תלמידי רבי ישמעאל, ששלקו וביקרו איברים. אצל הפילוסופים. ביוון לא היה. אולי של בעלי חיים.
זה היה נגד
החוק. בגלל זה? כן, היה אסור ניתוחי מתים כאילו. לא יודע, אבל גם דברים די פשוטים לא היו בנמצא. כן? למדנו על חזל. הוא מביא את זה בחזל. לא, על הפילוסופים לא היה. אמרתי לכם אז שהרמב״ם ביסורי ביאה, שהוא מתאר את הפרוזדור והעלייה והלול וזה, הוא בעצם נשען על אריסטו שניתח כלבה מתוך הנחה שזה דומה גם אצל אישה, מתוך הנחה לא נכונה. כן, הרב טל אמר את זה בשיעור כללי בכולל אל-מגל לפני 15 שנה, שם אני יודע את זה, זה היה המהלך של השיעור הכללי. טוב, מה?
חלק
על התיאור המציאותי של הרמב״ם, כן? מה לעשות? זה לא עובד.
זה רק הרמב״ם לפי הסיפור היה ניתח מוחות.
מוחות. כן, כן, עם התולעת והעלה וזה. אולי כן, אולי לא, אולי אנשים חיים. טוב, לא, בסדר. אין לו לרופא, אלא מה שאין עברות, כן.
אבל הוא היה רופא, איך הוא ידע את זה?
אני אומר, לא היה זה ניתוחי מתים. לא ידעו, הוא מסתמך על אריסטו, או שהוא לא ידע שאריסטו ניתח כלבה, או שהוא שיער שאם זה מה שיש, אז כנראה שזה דומה או משהו כזה. הוא ניסה להסביר את דברי הגמרא על פי זה.
הוא שיער שאם אריסטו חשב שזה ככה.
לא, הרמב״ם לא יסס לבקר את אריסטו. טוב, וכל אלה הכוחות מתים וחלים בכליון כליהם, דיינו, כשהמוח מת, אז גם כל הכוחות הללו מתים, כי הם כוח בגוף, ואין הישארות למדבר, להוגה, לשכלי, אין הישארות. בלי המוח, אולם אפשר שהוא ימצא לעצמו את עיקר אלה הכוחות במין מן המיצוי וימציאם בעצמותו. טוב, הדברים לא כך ברורים, אבל כנראה שהכוונה היא שמה שדיברנו אתמול, שיש את הישארות השכל הנקנה, לא היכולת להשכיל, אלא השכל שמוציא מסקנות נכונות ודברים שהם נצחיים, אז התובנות הללו הם הנצחיות. זאת תמצית דברי האנשים במה שלמטה מהנפש המדברת. עד כאן כאילו דברים ששייכים איכשהו לחי. ואמרו במדברת שהיא השכל היולי, כלומר השכל בכוח, דומה להיולי, אשר הוא מקביל להיעדר בפועל, והוא כל דבר בכוח. כלומר, השכל האנושי הוא שכל היולי, הוא שכל פוטנציאלי, שבעצם זה היעדר בפועל, ויש ופוטנציאל אינסופי כמעט בכוח, ויושגו בו הצורות המושכלות, צורות שוב במשמעות של הגדרה, של הבנה, אם בהשראה אלוהית מלמעלה למטה, ואם בקנייה מלמטה למעלה. ואשר הם בהשראה הם המושכלות הראשונים. אני הבנתי שהמושכלות הראשונים, הכוונה יכולות בסיסיות שיש לאדם, כמו ללכת, לדבר, שהוא לא צריך ללכת לאוניברסיטה כדי ללמוד את זה, אבל זה תהליך למידה, אבל זה תהליך למידה שהקדוש ברוך הוא, או הטבע, כל אחד לפי שיטתו, טבע בו באופן בסיסי, אשר משתתפים בהם כל בני האדם אשר נוהגים במנהג הטבעי. כאילו כל אדם שנורמלי, זו ההתפתחות הנורמלית שלו. יכול להיות, כן. ואשר הם בקנייה, מה שנרכש על ידי הניסיון, הרי הם בהיקש וההסק המופתי. מופתי זה לא מויפס, אלא הישג כאילו שאין עליו חולק, שאני יכול להוכיח לך שאחד ועוד שתיים שווה שלוש, אני יודע איזה משוואה או משהו כזה, או ש... כציור, דרך אגב, יכול להיות גם שמושכלות ראשוניות, זה לא רק יכולות, כמו שאמרתי, הליכה ודיבור, אלא למשל שלעולם החלק קטן מהשלם, או כל מיני דברים כאלה, שהם בעצם לא נצרכים להוכחה, אנחנו לא... אני לא מצפה שהמורה יראה לי בלוח משוואה שתוכיח לי את הדבר הזה, אלא זה באופן אינטואיטיבי, זה מאוד ברור שזה כך, וכן עוד כל מיני דברים כאלה. ההוגה, מדברת זה, בערבית זה נאטק, זה יכול להתפרש כאילו גם גם בעברית, הדעה והדיבור, כן, הדיבור הוא מביע את הדעה בעצם.
מה ראשונה, מה שהוא
אומר
קודם, המדבר? מה
זה מדבר? המדבר זה האדם בעל הנפש המדברת. זה כאילו, זה מין משפט קישור כזה, בין החי למדבר.
מה זה הנפש המדברת? זה השכל?
בעיקר, כן, כן. מה שאין לבעלי החיים ויש לאדם. ואשר הם בקנייה, הרי הם בהיקש והעסק המופתי, כציור האמיתות ההגיוניות, כגון הסוגים והמינים, וההבדלים והסגולות, כן, מה שנקרא ניתוח, כן, אנליזה של דברים. אדם רואה איזה מיליון פרטים ואז הוא מתחיל למיין אותם, זה לפה, זה לשם, נשך לזה. והביטויים המפרידים והמרכיבים באופנים השונים של הרכבה וההיקשים המחוברים האמיתיים והכוזבים, והמשפטים המולידים תולדות הכרחיות מופתיות. טוב, פה אנחנו נכנסים כבר ל... דבר אחר, אבל יש למשל ככה מין, כן, מינים והבדלים וסגולות וכו', אז נניח מין זה חי, סוג זה אדם שהוא בתוך מין החי, מבדיל, מה מבדיל את סוג האדם משאר סוגי המין החי? מבדיל זה ההיגיון שיש לאדם ואין לשאר בני המין החי, וסגולה, סגולה זה ייחודיות, אבל לא ייחודיות שהיא מגדירה, כמו למשל צחוק, כן, רק האדם צוחק, ורק האדם מהלך זקוף, זה לא מה שעושה אותו אדם, גם אדם גיבן, וגם יקש שלא יודע לצחוק, אז הוא עדיין בן אדם, אבל זה סגולה של הבן אדם, זה לא המבדיל, אבל זה הסגולה.
מה זה מבדיל סגולה? גם
היגיון,
גם אדם שהוא לא הגיוני.
הוא לא אדם.
שהוא
זה
לא אדם?
לא, אתה רואה שהוא פטור ממצוות. אדם שלא צוחק חייב במצוות, אדם, או שלא הולך זקוף, אבל אדם שאין לו דעת הוא בסדר, הוא אדם מצד איסור רציחה וחלק מדיני אדם חלים עליו, אבל באמת אני לא מתייחס אליו כמו אדם.
איסור רציחה גם
מה?
איסור רציחה גם יש לשור.
לא, מה זה איסור הצירה? יש איסור להזיק שור, לא, איסור הצירה.
שור
לא אסור, אבל אני מצווה לשמור אותו. טוב, נעמוד כאן. בסדר.